טוב, רבותיי, אנחנו התחלנו שבוע שעבר סדרה חדשה, ולא כולם היו, אני אומר בכמה מילים את היסודות של העניין. אנחנו עוסקים בתורה, אבל בתורה במאבק. כשעם ישראל מקבל את התורה במעמד הר סיני, אנחנו יודעים שהדברים לא כל כך פשוטים. הלוואי. קיבלנו גן עדן, קיבלנו את דבר השם. הלוואי שהמצב היה זורם משם והלאה, הכל כמו שצריך. אבל אנחנו גם יודעים שהדברים הם לא כך, ויש הרבה מאוד מאבקים מסביב לתורה. אני רוצה לעקוב אחרי מאבקים כאלה במשך הדורות, כדי לתת תמונה על מה המאבק, איך המאבק קורה, איך הוא מתבצע, איך יוצאים ממנו. אנחנו התחלנו שבוע שעבר ביסודות של תורה שבעל פה. דיברנו על זה באריכות, אבל נחזור על הדברים מאוד בקיצור. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל קודם כל, מה? תורה שבעל פה. יש הרבה אנשים שתורים וחושבים, הנה, חמישה חומשי תורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה בסיני, ואחר כך באו איזה פירושים והסברים וכל מיני דברים. לא ככה. הרמב״ם כותב את הדברים בצורה מאוד מאוד מוסברת, ברורה. הקדוש ברוך הוא בא, למשל, לתת למשה רבנו את מצוות סוכה, ואומר לו, תראה, מי תת וב בתשרי, עם ישראל צריך לשבת בסוכות. מה זה לשבת בסוכות? זה ככה וככה. מה זה סוכה? סוכה בנויה כך, יש לה סכך כזה וכזה, אלה הלכות, זה מה שמותר לעשות, זה מה שאסור לעשות, ככה חייבים, ככה לא חייבים. אחר כך, אחרי שהוא סיים לתת לו את כל הלכות סוכה בעל פה, הוא אומר לו, תכתוב, בסוכות תשבו שבעת ימים. זה לא הסברים במובן שכאילו היה טקסט קודם ואחר כך באו והסבירו את זה. אלא כל ההלכות, כל צורת הקיום, כל התוכן, כל המשמעות גם, כל דברי אמונה מסביב לזה, הם ניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בסיני והוא נתן לעם ישראל. נוסף על זה, הקדוש ברוך הוא גם נותן תורה שבכתב. זה דבר קדוש. זה דבר גדול מאוד, אבל אף אחד לא יכול לקחת תורה שבכתב ולהגיד אני לא צריך תורה שבעל פה. תורה שבכתב אף פעם לא יכולה להיות, לעמוד, להתקיים, להיות מובנת בלי תורה שבעל פה שקודמת לה. כי חמישה חומשי תורה לא ניתנו בסיני. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה, לך תגיד לעם ישראל שעוד מעט יהיה חטא העגל, ואחר כך חטא המרגלים, וחטא כזה, וחטא כזה, לא. משה רבנו נתן את התורה שבכתב לעם ישראל בשלמותו, כל חמישה חומשי תורה, אחרי 40 שנה. לפני שהוא עמד להסתלק מן העולם, הוא כתב להם את כל חמישה חומשי תורה, ונתן אותו לעם ישראל. אז אנחנו מסתמכים על תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה נלמדת ונמסרת באופן רציף במשך כל הדורות בעם ישראל ממשה רבנו, דרך יהושע והשופטים וכל גדולי ישראל עד היום. מי שממשיך את הדבר הזה הוא מה שקוראים היום רב. כן? רב אמיתי קיבל מרבותיו, שקיבלו מרבותיהם, עד למשה רבנו. והתורה שבעל פה חיה בתוכנו, אנחנו לומדים אותה וחיים אותה ומקיימים אותה. ועם זה יש יהודים שבאים ואומרים מכל מיני סיבות, אנחנו לא רוצים. אפילו, לא רק לא רוצים, אלא זה לא אמת, זה לא נכון, מה פתאום? יש לנו תורה שבכתב, מספיק לנו תורה שבכתב. אז אנחנו לומדים היום התחלנו כבר בשבוע שעבר, כי קיצרתי בגלל קוצר הזמן. אנחנו לומדים היום את אחד המקרים הראשונים שבאו ואמרו לא צריך תורה שבעל פה. זה בימי בית שני, שהיו הרבה מאוד צרות לעם ישראל. והייתה ירידה רוחנית, וזה גרם לבעיות, לחולשות רוחניות. הרי מה קרה בבית שני? חזרו קודם כל מספר קטן מאוד מעם ישראל, מגלות בבל לארץ ישראל. היו להם אויבים מסביב, בקושי החזיקו מעמד, היו תחת שלטון פרס ואחר כך תחת שלטון יוון, עד שהגיע מצב שהמלך היווני התחיל לגזור גזרות, אסור לשמוע שבת, אסור לקיים ברית מילה, ואז קמו החשמונאים ומרדו. והקימו ממלכה עצמאית, ברוך השם, על פי התורה. אבל לא כל עם ישראל היו כאלה חכמים וצדיקים. ואפילו בצאצאי החשמונאים היו בעיות. וזה הרקע לסיפור שאנחנו עומדים ללמוד בגמרא. סליחה? כן. כי החשמונאים, צאצאי החשמונאים, נהיו המלכות, המלכים של עם ישראל. אבל הם היו גם כהנים. והם, אם כן, החזיקו בשתי משרות חשובות. גם מלך וגם כהן גדול. אותו יהודי, אותו צאצא של, של החשמונאים הראשונים, היה מתמנה מלך ומתמנה כהן גדול. ועכשיו מספר לנו הגמרא שהיה מקרה שהיה ספק הלכתי לגבי אחד המלכים אם הוא ראוי להיות כהן שעובד בבית המקדש. אם הוא לא ראוי להיות, הוא ודאי לא יכול להיות כהן גדול. והמלך הזה בכל זאת עבד בתור כהן גדול, לא התייחס לספקות, ויום אחד היה לו ניצחון גדול, והוא בא לעשות חג, להודות לקדוש ברוך הוא על הניצחון הגדול שהוא קיבל. וכמובן, היו שם כל גדולי החכמים בעם ישראל. מספרת הגמרא, היה שם גם איש אחד לץ, לב רע ובליעל. אדם שלילי מאוד, שמוכן לקלקל בכוח הדיבור שלו, והוא בא ואמר למלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. כך מספרת הגמרא במסכת קידושין, דף סמכבב, הפרושים, הרבנים, גדולי ישראל, לא מרוצים ממך. למה הם לא מרוצים ממך? כי יש פה בעיה הלכתית בזה שאתה כהן גדול. והוא דאג לכך שבאמת הדברים האלה יבואו לידי ביטוי, אמר לו ינאי המלך, אז מה אני אעשה? מה, אני מלך, זה לא מכובד שהחכמים אומרים עליי כזאת ביקורת. אמר לו היועץ הזה, הרשע, אם אתה שומע לעצתי רומסם, תרמוס אותם. קיצור, תהרוג אותם. תגרש אותם, לא צריך את החכמים האלה, הם לא מכבדים אותך. שואל אותו ינאי, ותורה מה תהיה עליה? עונה לו היועץ הזה, הרי התורה כרוכה ומונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד. כלומר, יש לנו תורה שבכתב, כל אחד יכול לפתוח את הספר ולראות. תורה שבעל פה, טוב, זה רק החכמים, למה אתה צריך תורה שבעל פה? לא צריך תורה שבעל פה. מספיק לך תורה שבכתב. כל מי שרוצה יפתח את התורה וילמד. אי אפשר לקיים אף מצווה מתורה שבכתב בלבד. אבל כך הוא אמר, והוא הצליח להטות את המלך בדברים שלו. ואומרת הגמרא, נהרגו כל חכמי ישראל. עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה. על גבי הרקע הזה, יש לנו פה במסכת ברכות, סיפור, שני הסיפורים משתלבים וקשורים אחד לשני. זה יש לכם בדף לפניכם. כתוב ככה בגמרא בברכות, ינאי מלכה, אותו מלך, ינאי, ומלכתה עם אשתו, שהיא הייתה אישה צדקת, קריחו ריפתה בהדי הדדי. הם ישבו ואכלו לחם ביחד. כמובן, המלך לא אוכל רק לחם, הוא אכל סעודה גדולה, עשירה, אבל הם בין השאר אכלו לחם, נטלו ידיים. מסיימים את הסעודה, הם רוצים לברך ברכת המזון. אומרת הגמרא, ומדקתה לו לרבנן, כיוון שינאי הרג את החכמים, לא הווה לי איניש לברוך אלוהו. לא היה בן אדם שיברך להם. עכשיו זה משונה קצת. מה, כל היהודים שכחו בזמן הקצר הזה את ברכת המזון? הרב יסביר את זה בהמשך, מה הכוונה. זה לא, הכוונה היא לא כפשוטה. אבל היה פה איזשהו חיסרון. הם חיפשו משהו שלא היה. אז אמר ינאי, אמר לה לדביתו, לאשתו, למלכה, מן יהיב לן גברא דמברך לן, מי ייתן לנו מישהו שיברך? אמרה לי, כן, היא אמרה לו, השתבא לי די אם הייתינה לך גברא דלא מצעת עלי. תשבה לי שאם אני אביא לך מישהו שיברך, אתה לא תצער אותו. למה? כי הסוד הוא שהאח שלה היה גדול חכמי ישראל בדור. הוא נשבע לה, הוא התחבא האח הזה, והיא חיכתה להזדמנות. אז ינאי עכשיו נשבע שהוא לא יזיק לו, עכשיו היא יכולה לשלוף אותו מהמחבור. הייתי תה לשמעון בן שטח אחוה. שמעון בן שטח היה אח שלה. עכשיו, שמעון בן שטח, יש פה, אם אתם רואים בפנים, כתוב לרבי או לשמעון בן שטח. למעשה, הגמרא אומרת במקום אחר, שבדורות הראשונים לא היו קוראים לגדולי החכמים רבי. הלל, לדוגמה. אנחנו לא אומרים רבי הלל. למה? כי אומרת הגמרא, גדול מרבן שמו. מישהו הכי גדול, קוראים אותו רק בשם, לא נותנים לו אפילו תואר. אז שמעון בן שטח שייך לדורות האלה. שהוא גדול יותר אפילו מהכינוי של רבי, ולכן קוראים לו פשוט שמעון בן שטח. הוא היה נשיא הסנהדרין, גדול הדור. והמלכה הייתה אחות שלו, והיא הייתה אישה צדקת, אבל לא יכלה ללכת תמיד נגד בעלה. ועכשיו היא מצאה הזדמנות. טוב, אז היא כנראה שלחה שליח, הביאה את שמעון בן שטח, הכל בסדר, המלך נשבע, אבל שמעון בן שטח ידע שיש פה בעיה. הרי מה קרה פה? זה לא רק שהוא הרג את החכמים, אלא הרג את החכמים כי הוא הבין שלא צריך אותם. עכשיו מביאים פה את שמעון בן שטח, עוד ובין דידי לדידה, מושיבים אותו ממש בראש השולחן. תחשבו על זה, המלך והמלכה יושבים, מושיבים אותו בין המלך למלכה, זאת אומרת הוא יושב בראש השולחן. אמר לי, אומר לו המלך, ינאי, חזי כמייקרא אבידנא לך, תראה, אני הרגתי את כל החכמים, תראה עכשיו איזה כבוד, יקר זה כבוד, ברמית, איזה כבוד אני עושה לך. אמר לו שמעון בן שטח, לא. לאו. כן, לא. לא את כמוקרית לי, אלא אורייתא היא דמוקרא לי. הוא מביא לו על זה פסוק. התורה מכבדת אותי, לא אתה מכבד אותי. הרב יסביר את כל, את כל המשמעות של המשפט הזה, ואז אומר ינאי לאשתו, תראי מה זה, נכון, נשבעתי, אבל החכמים האלה הם צרה גדולה. כחזית לא מקבלים מרות, הם לא מקבלים את המרות של המלכות. מה אני אעשה איתם? טוב, בכל אופן הוא רוצה ברכת המזון. מביאים לו לשמעון בן שטח כוס יין. ככה מברכים בצורה מכובדת, כוס יין, יהב אלי קסה, כוס לברוכה. אמר רבי שמעון בן שטח, איך יברך, זה כתוב לכם למטה, בעוד קו ט' בסוף, אחרי השלוש נקודות, איך יברך, איך אני אברך? ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו? אנחנו מברכים בזימון, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו, נכון? אומר, אני לא אכלתי, הבאתם אותי. הושבתם אותי, נתתם לי כוס ברכת המזון, מה אתם רוצים שאני אברך? ברוך שאכל ינאי ממי שלא. אז הוא מצא דרך הלכתית לפתור את הבעיה, אבל יש סיבה, אומר הרב קוק זצ"ל, למה הוא אומר את כל הדברים האלה. כשנבין את הסיבות וכל השאלות שיש בסיפור הזה, אנחנו נבין כאן משהו מאוד חשוב. אז בואו נתחיל ללמוד. הדברים מתחילים אצלכם למעלה בדף, יש שורה אחת ככה, שאלות כ"ח שנתחיל שם, אז בהמשך הדף. אומר הרב, ישנם אנשים שלא הושחתו לגמרי בדעותיהם. יש מצב שבן אדם בא ואומר, אני לא רוצה תורה, חס וחלילה, לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא רוצה לקיים תורה, מצוות, טוב, זה בן אדם שהדעות שלו לגמרי לא בסדר. אבל יש אנשים שהם באמצע. ככה זה הטבע האנושי. יש תמיד כל מיני צורות, כן? יש בן אדם שאומר, אני לא אכפת לי מכלום, אני אגנוב, אני אגזול, אני לא משנה לי, מה שמגיע, מה שאני רוצה, זה יש לי. יש בן אדם שאומר, לא, מה פתאום, אני אגנוב רק אם לשני יש הרבה כסף, ואני גונב ממנו רק חלק. גם כן אסור לגנוב. אבל הוא מוצא תירוצים. אנשים בנויים בצורה כזאת שיש כל מיני גוונים בדעות. גם בדעות לא נכונות. וזה מאוד משנה. למה? מה קורה פה? יש אנשים שלא שחטו לגמרי בדעותיהם עד שיהיו רחוקים גם כן מציור הנשגב של חיוב עבודת השם יתברך. כלומר, יש בן אדם שאומר, אין לי מה לעבוד את השם, לא מעניין אותי הדבר הזה. הרעיון הזה, ציור פה זה רעיון. אבל יש אנשים שלא כל כך רחוקים, אלא שרגש ההשתעבדות ורחשי הלב לעבודת השם מורגשים בלבבם. בא בן אדם ואומר, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים כאלה. יש היום בימינו, בעם ישראל, יהודים שאומרים, אני לא מקיים מצוות, אבל אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. מכירים? בטח, נכון? זאת אומרת, זה בן אדם שיש אצלו דבר טוב, הוא רוצה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה? לא ידעו ולא יכירו כי אין דרך לקיום יסוד העבודה כי אם על ידי קיום התורה לפרטיה. זה היסוד של ספר הכוזרי, כן? היסוד שאנחנו לומדים בלימודי אמונה, היסודות המרכזיים נמצאים בספר הכוזרי. מה קורה בספר הכוזרי? אומר המלך, הוא בא וחולם, אני רוצה כל כך לעבוד את השם. אומרים לו, בחלום, כוונתך רצויה, כל הכבוד. אבל מעשיך אינם רצויים, אתה לא עושה. הוא הולך לברר, איך עושים? בסוף אומר לו החבר, איך עושים? אתה צריך לשמוע מהקדוש ברוך הוא איך עושים. אם אין לך מעשים שהקדוש ברוך הוא נותן לך, זאת לא עבודת השם. לא עובדים את השם רק בזה שאתה מרגיש. כן, בא בן אדם, הוא עומד בשדה, עומד אפילו שעתיים, ומתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך ואני רוצה אותך ואני רוצה להיות בן אדם טוב. יפה מאוד. אחר כך הוא הולך הביתה, לא אוכל כשר, לא שומע שבת, לא עושה את כל המעשים, לא מניח תפילין. זו לא עבודת השם. עבודת השם תלויה במעשים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עד לפרטי פרטים. למה זה דומה? היה לי פעם חבר שסיפר לפני 30 שנה, הוא הלך והתגייס לצבא אחרי כמה שנים של לימוד בישיבה, וכל החיילים מסביבו לא היו שומרי מצוות. והם ראו שהוא שומר על הציציות שלו, שלא יקרה אף חוט. היה בחור ישיבה שבדרך כלל הלך עם ציצית בחוץ, טוב, בפעילות צבאית, לא תמיד אפשר עם ציצית בחוץ, אבל ראו שהוא כל כך זהיר שאף חוט לא יקרה. אז הם היו צוחקים עליו, מה זה החוטים האלה וזה, מה אכפת לך? יום אחד הוא אומר להם, תראו, אתם מתפלים שכל כך אכפת לי על כל חוט? היינו, כן, מה, החוט חשוב? מה החוט הזה חשוב כלפי הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר לאחד הבחורים, מה התפקיד שלך? אתה יודע מה התפקיד שלי, אני קשר, אני אחראי על מכשיר הקשר. הוא אומר, אם במכשיר הקשר יהיה חוט אחד לא מחובר, מה יקרה? הוא אומר, מה זה מה יקרה? אין מכשיר קשר. אנחנו תקועים. הוא אומר, ככה זה החוטים של הציצית. כל פרט מהמצוות יש לו חשיבות. חשיבות של חיים. מי שלא מבין את זה, כל הרגשות שלו וכל הכוונות הטובות שלו הן יפות מאוד. אבל זה לא זה. חסר לו היסוד של עבודת השם. אדם שהולך בלי ציצית, זה דבר שהגמרא שואלת, אם הוא הולך בלי בגד של ארבע כנפות, הוא לא עובר על איסור, אבל הוא גם לא מקיים מצווה. אבל אדם שהולך עם בגד של ארבע כנפות, ואין לו חוטי ציצית על הבגד, אז הוא עובר איסור. כן. ועל ידי זה, עכשיו דבר נוסף. איך מקיימים את כל הפרטים האלה? הרי אמרנו שהתורה, מאיפה יודעים את כל ההלכות? תגיד, נפתח ספר. אפילו היום שיש אלפי ספרים בדברי תורה ובהלכות, אתה לא יכול לקיים הלכות אם אין לך רב חי שיפסוק לך על פי תורה שבעל פה. תמיד תהיינה שאלות. תמיד יהיו דברים, תתקל במצבים שאתה לא מוצא תשובה בספר. לכן אומר הרב, על ידי זה, כדי לקיים את התורה לפרטיה, מוכרחים גם כן להיות קשורים לרבנים, לחכמים. והרב מפרט כאן מה זה להיות קשור לרבנים. יש פה משפט קצר מאוד מאוד יסודי. מוכרחים גם כן להיות מחזיק ידי תלמידי חכמים. איך יש רבנים בעם ישראל? תראה לעצמך מצב שלא יעשו את מה שינאי עשה. לא יאגו את החכמים, ברוך השם. אלא רק יגידו, תראו חבר'ה, אין ישיבות, הישיבות סגורות. מה יקרה? היום יש עדיין רבנים. בדור הבא אין רבנים. אף אחד לא למד. כדי שיהיו רבנים בעם ישראל, צריך שכל עם ישראל יחזיק ידי תלמידי חכמים. ידאגו לישיבות ולתקציבים לישיבות ולמשכורות לרבנים אחרת מה הרב יעשה? הוא אין לו כסף, הוא הולך לעבוד, אין לו זמן ללמד ותלמידים חדשים אין אז בסוף בדור הבא אין לך רבנים אז קודם כל זה השלב הראשוני, הבסיסי אתה צריך מה שנקרא מחזיק ידי תלמידי חכמים צריך לתת להם יכולת להתקיים ממשיך הרב ומרוממם לא רק להגיד, טוב, בסדר, הנה, יש לנו, אנחנו צריכים כל מיני תפקידים, צריך גם מי שיאסוף את הזבל, נכון? צריך לשלם לו משכורת. אז ככה, צריך גם לשלם לרבנים משכורת. לא, 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 לא. לא. את להבדיל הרבה הבדלות, כי את הרבנים אתה צריך לכבד. אחרת אתה לא מכבד את התורה. כל התורה שלך מגיעה דרך הרבנים, אתה צריך לכבד אותה. אחר כך יש עוד מצב, יש מי שמכבד את הרבנים, ראיתי דברים כאלה. בא מישהו, אומר, יש לי היום קידוש, טוב, כבוד הרב, כן, הוא בית הכנסת וזה, כבוד הרב יושב בראש, יגיד דבר תורה. אחר כך הוא הולך עם החברים שלו, אומר, שמעתם איזה דברים מצחיקים הרב אמר? אני לא שומע בקול הרב. הוא מכבד את הרב, אבל הוא לא שומע בקולו. אז זה גם כן לא שווה. צריך להיות מחזיק ידי תלמידי חכמים ומרוממם ונמשך אחרי הוראותיהם. אתה צריך לעשות את מה שהם אומרים לך. אז מה? אתה עושה, למה אתה עושה את מה שהוא אומר לך? כי אין לך ברירה, כי ככה אתה צריך, ככה אתה יודע את ההלכות. לא. הוא מאמין לדברי קודשם. אתה מאמין בחכמים. אתה יודע שהדברים שלהם הם דברי קודש. רק שיש את כל ארבעה השלבים האלה, אז יש רבנים, יש תורה שבעל פה בעם ישראל, יש אפשרות לחיות חיים יהודיים נורמליים של עבודת השם מתוך קיום ההלכות של תורה שבעל פה. זה הבסיס של היהדות. בלי זה אין יהדות. ועוד רגע נראה בדיוק מה קרה לינאי. אומר הרב, אז יש אנשים שלא מבינים את זה. אלא שהם סבורים שרק על ידי רגשי לבבם, האמונים לפי דעתם על דרך ההכנעה ורגש הכבוד והאהבה לאדון כל יתברך, על זה בלבד יצאו ידי חובתם. מה, אני לא צריך את הרבנים, אני יש לי הרגשות טובות, יש לי רצון טוב, יש לי לב טוב, כך אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה מספיק. אז כך היה ינאי. ומזאת הדעה המקודת המקולקלת תבוא הכפירה המגונה בתורה שבעל פה בכלל. כלומר, אם אתה אומר שמספיק הרגש, אז יש לך הרבה רגש בתורה שבכתב, יש לך כל מיני פסוקים מאוד מרגשים. אומרים לעם ישראל, היית במעמד הר סיני, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים. תעמוד ותצעק השם הוא האלוקים 7 פעמים ביום. נפלא. בלי תורה שבעל פה זה כלום. אז כופרים בתורה שבעל פה, וכופרים בערך כבוד וצורך חכמי תורה בפרט. אז זה מה שאמרו לי, ינאי, למה אתה צריך תורה שבעל פה? עזוב, תחסל את החכמים. אמנם סוף כל סוף מה יקרה? יגישו כי בהפג תורה יפוג מכלל העם לאט לאט גם כן הרגש הטהור שמביא את כל בעל נפש עדינה להיות מכיר קשר ויחס בינו לבין כולו. יש פה תהליך. בדרך כלל התהליך הזה לוקח זמן, אבל זה תהליך טבעי נורמלי. אם אדם מקיים את המצוות, המצוות לא רק הן עבודת השם, מה שאתה חייב לעשות, אלא הן גם בונות אותו, הן מחזיקות אותו. הן בונות את הרגשות ואת התוכן, ואז יש לו יותר ויותר אהבה לקדוש ברוך הוא. כמובן צריך לטפל בזה בצורה נכונה, צריך ללמוד אמונה, צריך ללמוד מוסר. אבל זה מחזיק את כל הרגשות. אבל אם אדם עזב את המצוות, אז אחרי כמה שנים, אחרי דור, כבר גם רגשות אין. הרי אדם משקיע את עצמו בחיים המעשיים, מתי יש לו זמן לקדוש ברוך הוא? טוב, פעם בחופש, אני יודע מה, עולה ברוחו, אני רוצה את עבודת השם, אז זה לא יחזיק. זה ילך ויעלם. זה מה שאומר הרב, זה תהליך הטבעי. הגמרא מתארת את התהליך הזה אצל ינאי. בהתחלה ינאי מאוד רוצה לעבוד את השם. גם אחר כך הוא בעצמו רוצה לעבוד את השם. ינאי מלכה היה מזו הדעת משעה שנצנצה בו מינות, מינות, הכוונה היא פה כפירה, שאמר שדיה לתורה שתהיה כרוכה ומונחת בקרן זווית. אז הוא אמר, אני רוצה לעבוד את השם. כן? בדיוק כמו דעה כזאת, אני רוצה להיות קשור, אבל מספיק לי תורה שבכתב. אמנם, מדקתה לרבנן הוא הרג את החכמים, ממילא תורה שבעל פה לא הייתה לו. קיום הלכות נחלש, כל כך ירד המוסר ורגש היראה ועבודת השם בכלל, לא רק ההלכות נעלמו, אלא גם הרגשות נעלמו במשך הזמן, עד שאפילו הרגש הנכון שראוי לכל איש, כל איש השלב בשר לו, להגיש חובת הכרת הטובה לשם יתברך, ולהיזהר בברכת המזון, גם זה ירד פלאים ולא הווה לו איניש לברוך אלוהו. כלומר, זה יכול להיות שזה היה מעשי, יכול להיות שזה היה משל, הוא הרגיש שחסר, שכיוון שאין חכמים, חסר ברגש. נכון, הם ידעו, בטח זכרו עדיין בעל פה את ברכת המזון. אבל למה לברך? אם מזלזלים בהלכות, טוב, פעם בשנה נגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה לא כזה פשוט. אנחנו רגילים לזה. מי שלא רגיע לזה, סיפר לי, יש יהודי יקר בירושלים, תלמיד חכם, שקוראים לו הרב נחמן כהנה. כתב ספר גדול על התוספות, מי מנוחות, סט גדול של ספרים שמסבירים את התוספות. הוא סיפר פעם שהוא היה תקופה מסוימת לפני הרבה הרבה שנים עוזר של שר הדתות. שר הדתות היה אז תלמיד חכם, הרב זרח ורהפטיג. הרב זרח ורהפטיג היה מה שנקרא שר הדתות. ואז באותו זמן הוותיקן, הכנסייה, לא היו להם יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. יש להם בעיה עם מדינת ישראל. עצם התקומה של מדינת ישראל זה נוגד את כל יסודות הנצרות. אז היום הם החליטו ששווה להם והם עשו איתנו יחסים דיפלומטיים והם מנסים להשיג כל מיני דברים ולהרוויח מזה כל מיני דברים. אבל אז לא היו להם יחסים דיפלומטיים. אז הייתה נציגות שלהם בארץ, אבל היא לא טופלה במשרד החוץ, כי זה לא יחסים דיפלומטיים, אלא טיפלו בהם במשרד הדתות. אז סיפר רב נחמן כהנה שבתקופתו בדיוק התחלף הנציג של הוותיקן. אז מה עושים? צריך להכיר את הנציג החדש, אז מזמינים אותו לפגישה עם השר ועם עוזר השר. טוב, פגישה רשמית, מגישים כיבוד. וספר לי הרב נחמן כהנה, הוא יושב שם. רב זרח ורהפטיג היה שר הדתות, היה רב, תלמיד חכם. אומרים כמה מילות נימוס, ואז בבקשה להתקבל. אז רב זרח לוקח איזו הוגיה, מברך, ברוך אתה, השם, בורא מיני מזונות. הרב נחמן כהנה, הוא גם תלמיד חכם, גם יהודי פשוט, לוקח הוגיה, מברך. הגוי הזה, נציג של הוותיקן בארץ ישראל, היה לבוש בגדי פאר. מיוחדים, לוקח הוגיה, שם בפה ואוכל. 2,000 שנה קיימת הנצרות, והוא עדיין לא למד להגיד תודה לקדוש ברוך הוא לפני שהוא אוכל. למה? כי אין מצוות מעשיות. נכון, הם לפעמים גם אומרים תודה. יש להם מושג כזה. אבל להגיד תודה לפני שאתה לוקח הוגיה, לא בראש שלו. יכול להיות שמשהו דומה לזה קרה באמת אצל ינאי, כלומר, ידעו ברכת המזון, אבל מישהו שמרגיש את הצורך, שמבין את החשיבות של ברכת המזון, שיבוא ויזמן, לא היה. ינאי הרגיש שחסר. קצת התחרט אולי. ינאי, רואים במקומות האחרים בגמרא, שהוא הבין עניין. מה זאת אומרת? כשהוא נפטר, אשתו נשארה להיות מלכה, האישה הצדקת הזאת, האחות של שמעון בן שטח. וינאי אומר לה, תיזהרי מהחנפנים. תיזהרי מאלה שמרמים. כלומר, הוא מה שנקרא היום בן אדם אמיתי. אז הוא הרגיש שחסר לו. לכן, מה הוא עשה? אין ברירה. עד אשר הוכרח לקבל עצה, להשיב נפשו הסוערה לרגש הדתי בכללו, כי הוא באמת עדיין מחפש את הרגש, את הקשר לקדוש ברוך הוא. על ידי ברכת המזון על כל פנים, אז הוא אומר לי, אשתו, הלוואי שהיה לי בן אדם שמסוגל באמת לברך. אז מביאים את שמעון בן שטח. אנחנו כבר מזה לומדים הרבה מהדבר הזה, כי הבעיות האלה קיימות גם היום. כן, גם היום מוכנים לבוא ולהגיד, תראו, תעזבו, הרבנים, הרבנות, זה מדכא, זה מפריע לאנשים, צריך לתת לאנשים את החופש לרגשות הדתיים שלהם, לעשות מה שבא להם. כן? ראיתי מישהו שכתב לפני פסח נגד חוק החמץ. יש חוק שאסור למכור חמץ בארץ ישראל בפסח, במקומות ציבוריים. הוא אומר, מה זה? תן לבן אדם לבד להחליט שהוא לא רוצה לאכול חמץ. אל תכפה עליו. כלומר, אל תעשה חוק. אם אין חוק, אז זה הכל הפקר, הכל פתוח, כל אחד עושה מה שבא לו. לא מבינים את העיקרון הזה. כן? המאבקים האלה, אנחנו מדברים על לפני יותר מ-2,000 שנה, המאבקים האלה עדיין קיימים. בואו נראה את ההמשך, אבל. כן. לא, ינאי נתן לשמעון בן שטח לפעול, שמעון בן שטח עכשיו כשהוא חוזר, הוא מקבל מעמד ומתחיל לחדש את הסנהדרין. אבל בואו נראה כאן איפה הרב שם את האצבע גם על הנקודה המרכזית ששמעון בן שטח הולך ללמד. כן, אני ממשיך פה בקף ת'. הביא עוד שמעון בן שטח, אני מתמצאת את הסיפור, והוא אומר, התורה מכבדת אותי, לא אתה מכבד אותי. מה אתה רוצה, שאני אברך ברוך שאכל ינאי וחבריו? זה אומר הרב, חיסרון הידיעה, בהכרח של דיוק שמירת התורה והמצוות, מאיפה זה בא? זה בא לרגלי, כלומר כתוצאה מחיסרון ההכרה של ערך התורה בחיים. לא מבינים מה המשמעות האמיתית של התורה. כי הדעת ההמונית תוכל לטעות שיסוד החיים הוא החיים של אכילה ושתייה ותענוגות בני אדם. אמנם כסעיף אחד מוכרח הוא החלק של עבודת השם. זאת גישה מאוד מאוד מרכזית. בא בן אדם ואומר נכון, צריך את הדת, צריך רבנים, צריך שמירת מצוות. אבל זה, מה זה? תראו, יש לנו המון משרדים בממשלה. יש משרדים חשובים מאוד, יש משרד הביטחון, יש משרד האוצר, יש משרד ראש הממשלה, יש עוד כל מיני משרדים. בצד יש עוד משרד אחד, קוראים לו משרד הדתות. כבר כמה פעמים ניסו לסגור אותו. זה חבל, תנו לאנשים להיות דתיים לבד, לא צריך משרד הדתות שידאג לתקציבים. אנחנו נדאג לתקציבים, בדרך אגב. כשניסו לעשות את זה, כשסגרו את משרד הדתות בפעם הקודמת, כמעט התמוטטו פה המקוואות בירושלים. לא היה כסף. כי אם אין לך מישהו מיוחד שדואג, אז אין כסף. אבל זה עוד, יש מישהו שדואג, זה עוד משרד אחד צדדי ככה קטן. למה? כי זה לא עיקר החיים. הרי כל בן אדם צריך לקום בבוקר. צריך בית, צריך אוכל, צריך עבודה, זה עיקר החיים, נכון? וחוץ מזה צריך גם תענוגות, צריך אפשרויות בילוי. ואחרי כל זה, טוב, בסדר, בשבת אני צריך בית כנסת להתפלל. אולי אני מתפלל 3 פעמים ביום, אני צריך בית כנסת. בסדר. זה סעיף מסוים בחיים. כך אנשים חושבים. עכשיו, אם זה כך, אומר הרב, על כן לא יכירו הכרח לבאר כל דבר בפרטיות ודיוק נכון. כלומר, אם זה רק איזה סעיף קטן בחיים, אז זה לא כזה חשוב שאתה צריך לעבור כל כך הרבה מה בדיוק ההלכה בסיטואציה, במקרה הזה והזה והזה. ומזה בא גם כן חיסרון ההכרה בערך כבוד התורה. לא צריך כל כך הרבה רבנים. כן, אנחנו נעשה, יש ככה, כמה הם עצו? 100 עילויים בשנה שילמדו תורה ויקבלו אפשרות ללמוד בישיבות. מספיק, לא צריך כל כך הרבה. אבל באמת, מה האמת? הלא רק אם התורה נמצא את החיים האמיתיים. והתורה ראויה להיות מלאה בכל החיים כולם. יהודי שיודע מהי תורה באמת, יודע שהוא קם בבוקר עם התורה, הוא הולך לישון עם התורה. הוא קונה בית עם התורה, והוא מכין אוכל עם התורה. כמו שסיפרנו קודם, אנחנו לוקחים עוגיה, אנחנו מברכים קודם לקדוש ברוך הוא, וצריך לדעת על מה אתה מברך, וכמה אתה מברך, ואיך אתה מברך. וכל דבר ודבר, החיים בנויים על פי התורה. החיים בנויים על פי עבודת השם. כי אנחנו לא עובדים את השם רק בתור איזה פינה בחיים. זה לא שאנחנו אוכלים ושותים ועושים כל מיני דברים וחיים, וגם עובדים את השם. לא. אנחנו עובדים את השם 24 שעות ביממה. איך 24 שעות ישאלו אותי, אתה ישן? גם כן, נכון? הבאתי לכם קודם דוגמה, מצוות סוכה. אדם הולך לישון בסוכה, הוא עובד את השם? כן, עובד את השם גם כשהוא ישן. כל החיים בנויים מתוך עבודת השם. שחוקי תורת השם התמימה הם חוקי החיים, אשר יעשה אותם, את החוקים, את המצוות. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כך אתה חי באמת. זאת התורה האמיתית. זאת הגישה הנכונה לתורה. רק יחד עם התורה נמצא את החיים האמיתיים. בלי זה החיים הם חסרי משמעות. היום בן אדם חושב, הנה הוא בריא וטוב, הוא עובד ומצליח בעבודה, ומחר הכל מתמוטט לו. ואם אדם יצליח 120 שנה, אז זהו, נגמר. צריך להכיר בזה. אבל אם אדם חי מתוך עבודת השם, זה נצחי. זה נצחי. יש לזה ערך לדורות, לדורות עולם. ולכן אנחנו חיים את החיים כולם, כל מציאות החיים על פי התורה. וכך יהודי באמת צריך לחיות. אתה קם בבוקר, אתה אומר מודה אני, אתה אחר כך מברך ברכות השחר והולך לתפילה, ואתה בא לאכול, אתה מברך, ואתה מברך לפני, ואתה מברך אחרי. גם כשאתה בא לעבוד, אתה צריך לעבוד מתוך התורה. ולשים לב למצוות התורה תוך כדי העבודה, ולשים לב מה מוסרי ומה מותר ומה אסור. אז התורה היא לא סעיף בחיים, זה לא משרד הדתות. במצב שלם של תורה, יש לנו מלך. מה כתוב על המלך? וכתב לו את ספר התורה, יש לו ספר תורה מיוחד משלו, אומרים חז"ל, הוא הולך עם הספר התורה הזה בכל מקום. הוא יושב, הספר תורה איתו. הוא קם, הספר תורה איתו. הוא הולך, הספר תורה איתו. רק כשהוא נכנס לשירותים, יש לו מדף מיוחד, הוא משאיר את הספר תורה בחוץ לכמה דקות. למה? כי המלך שמנהיג את כל עם ישראל, הוא צריך כל הזמן לחשוב מה התורה אומרת. מישהו אחר יכול לחשוב על זה פחות. המלך צריך לחשוב על זה תמיד. וממילא, אני ממשיך בפנים, אין ארוך, אין גבול לערך, להכרח, להכרת כבוד, הכבוד הראוי לתורה. יש פה תיקון למטה, להכרת כבוד הרואי לתורה, שכל כבוד החיים רק ממנה נמצא, ומבלדה אין לנו חיים באמת. אז זה מה שאמר שמעון בן שטח. אתה המלך, אתה חושב שהמלך זה כמו ראש ממשלה היום, זה כל החיים, ואני איזה סעיף בצד. אז אתה מכבד אותי בזה שהושבת אותי בראש השולחן. לא, התורה מכבדת אותי. התורה היא המקור של החיים, ממילא היא המקור של הכבוד. כבוד אמיתי בא רק מתורה. על כן ינאי, בחושבו את עבודת השם וחלק התורה בחיים, כערך איזה ענף פרטי, כך חשב ינאי, זה משרד קטן בצד, שיש בו על כל פנים צורך. אבל הלא לפי זה, אין לדמותו כלל לכבוד המלכות, כי המלכות הוא הכולל את מוסד חיי הלאום כולו. זה הכל, זה הביטחון, וזה האוצר, וזה משרד החוץ, והמלך עושה את הכל. אני הושבתי אותך לידי, תראה כמה כיבדתי אותך. על כן בא רבי שמעון בן שטח, או שמעון בן שטח, ללמדו שאין הדבר כן. אלא באמת יסוד החיים היא התורה. כן? לכן הוא אמר לו, ינאי אומר לו, הנה אני כיבדתי אותך. ושמעון בן שטח אומר, לא, לא אתה מכבד אותי. כי אתה כיבדת אותי, פירוש דבר שיש מלכות שהיא עצמאית, ויש תורה, אז אתה העלית את הסעיף של התורה, שמת אותי במרכז השולחן. בכלל לא נכון. כל המשמעות של המלכות היא מתוך התורה. כל הכבוד שלך הוא מתוך התורה. התורה היא זאת שמכבדת. לא אתה מכבד אותי. אתה לא מבין מה זה תורה, הוא מנסה ללמד אותו, הוא מלמד אותו בעדינות יחסית, כן, זה קצת חריף, אבל זה גם קצת עדין. מה? כן, 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 הוא ידע בדיוק, שמעון בן שטח, והגדול חכמי ישראל, הוא הבין בדיוק, היה פה אסון ענקי, שינאי הרג את החכמים. שמעון בן שטח ידע מה הטעות של ינאי, הוא הרגע היה גיס שלו, הוא הבין מה קרה שם, הוא הבין מה הבעיה, ועכשיו שיש לו הזדמנות להתחיל לתקן, הוא מתחיל את התיקון על ידי שהוא מלמד את ינאי. הוא לא בא ואומר, איזה יופי, החזירו אותי, טוב שאני בחיים, ואני אראה מה אני יכול לעשות. הוא ישר מולו, מול המלך הזה הכל יכול, שיכול להרוג. הוא ישר מולו, אומר לו את האמת, בצורה מסוימת, בצורה שינאי יתחיל להבין שקורה פה משהו. הוא גם מכיר, הוא יודע שינאי הוא בן אדם אמיתי, והוא יחשוב. יתחיל להבין פה את הדברים בצורה אחרת. זה לא מתכופפים, אומרים יש צרות ואנחנו נשמוע על הקיים. צריכים ללמד וצריכים להבין וצריכים לדעת איך מקיימים את התורה בצורה אמיתית. אחרת כל פעם יבוא אליך עם בעיות חדשות ועם גזירות חדשות ועם הקיצוצים חדשים. צריך לבוא ולהגיד בצורה אמיתית מה המקום של התורה בעם ישראל. ואז שמעון בן שטח ממשיך, נותנים לו כוס, והוא אומר, לא, אין דרכנו להפריש את התורה מן החיים עד שנברך ברוך שאכל ינאי וחבריו משלו. למה חשבו שהוא יכול לברך כך? כי אילו המברך שהוא עוסק בעבודת השם, הוא רב, אין לו חלק מצד עבודתו וסידור התורי בעצם החיים בכללם. אגב, אצל הנוצרים עושים את זה. יבוא הקומר ויברך וילך לו. הקומר בתור קומר הוא בא מהצד, הוא רק צריכים איזה טקס. אבל בתורה זה לא כך. לא בא רב ומברך והולך לו, לא. מי שאכל יחד, הוא בא ואומר, אני אכלתי, אתם אכלתם, בואו נברך למי שאכלנו משלו, ביחד. אז נכון, אני המזמן, ובימי חז"ל המזמן הרבה פעמים היה גם אומר את כל הברכה הראשונה בקול ומוציא את האחרים ידי חובה. כך היו נוהגים. היום כולם מברכים. אבל אז המברך הוא באמת מי שמברך ואחרים שומעים ועונים אמן וכך הם יוצאים. אז כך הוא באמת עוזר לכולם, הוא מוציא את כולם אבל יחד עם כולם. התורה היא במרכז החיים. אם התורה לא הייתה במרכז החיים, היה ראוי להחזיק טובה למכבדו, הוא היה צריך להגיד תודה לינאי, כי אילו עשה דבר שאפשר לאומה לעמוד מבלעדיו. אתה כיבדת אותי, אני מהצד, ואתה כיבדת אותי להיות באמצע. אבל זה לא נכון. על כן ביאר לו שמעון בן שטח לינאי, שהכבוד הוא מחובר עם התורה. והגיון התורה מרומם את האדם בכללו. ללמוד תורה זה לא סתם ידע, זה לא סתם, הנה אתה רב, אתה יכול לפסוק לנו הלכות, אתה יכול לברך לנו ברכת המזון. אלא הרב, הרי אמרנו שצריך להתייחס לתלמידי חכמים, להאמין לדברי קודשם, לכבד אותם, באמת. כי התורה מרוממת אותם, מצד שהיא התורה מסדרת את כל אורח החיים. האדם שלומד תורה כל החיים, שהוא מומחה לתורה, אז כל החיים שלו הם יותר גדולים. כל החיים שלו הם יותר קדושים. ועל פי התורה, ורק על פיה, נמצא את הצד המכובד של החיים. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני המלך, אני חי, יש לי את הכבוד ויש לי את הכל, ואתה, הנה, בוא הנה לברכת המזון ותשב ליד השולחן. וממילא צריכה להיות עבודת השם נמזגת עם החיים ולא עומדת בפני עצמה. על כן לא נברך כעומד מן החוץ, הוא בא רק למלא את הסיף החסר. בתוך ציורים הרבים של החיים. כן, זה מה שהם חושבים. ואני חושב ש... כן, אמרתי מספיק כדי שתבינו שהבעיה הזאת קיימת בימינו בכל מלוא חריפותה. הבעיה הזאת קיימת, ולכן מזלזלים ברבנים, ומנסים לקפח להם את התקציבים. אני לא רוצה להיכנס פה ממש לעניינים מעשיים, אני לא אספר לכם כמה מעט משכורת מקבל אפילו רב שהוא רשמית בעל תפקיד מבחינה ממשלתית. זה בושה. אני רק אגיד לכם ככה, בלי מספרים. פעם הציעו לי להיות רב של איזה יישוב. אז ישבתי עם אנשים, היה מאוד נחמד, וזה לא יצא בסוף, אבל... אז הם הסבירו לי, תראו, יש לנו משכורת רשמית בשביל רב מטעם הממשלה, זה יספיק לך אולי לחצי משרה. עכשיו היום אתה יכול ללכת ויש אצלנו מוסדות חינוך, לחפש עבודה באחד ממוסדות החינוך וככה להשלים כדי שתהיה לך לפחות משרה מלאה. הרב הוא איזה משהו מהצד, ככה זה מבחינת המשכורת, מבחינת התקנים. למה? אתם יודעים מה היו עושים בחוץ לארץ? כל עיירה הכי קטנה עם כמה יהודים רצו רב כמה שיותר גדול. היו עושים מאמצים עצומים, והם היו, זה לא מיסים, ממשלה, הם היו משלמים בעצמם את המשכורת של הרב. צריך להיות עם הכרה שככה צריך, שזה הצורך, זה הכבוד, זה היחס. הרב הוא מרכזי, הוא האישיות המרכזית של כל קהילה יהודית. לא קהילה בית כנסת, אלא קהילה במובן שהנה, יש לנו יישוב יהודי, הרב של היישוב הוא האישיות המרכזית, לא שהוא עושה את הכל, נכון? צריך גם אנשים כאלה ואנשים כאלה, מי שידאג לענייני פנים ולענייני חוץ ולענייני כסף ולענייני ביטחון. אבל הרב הוא מעל לכולם מבחינת החשיבות, כי זה מה שנותן באמת את הערך לכל החיים. כשלא מבינים את זה, אז באים ומתחילים לחתוך. Okay? לא צריך. Okay? שמעתם בטח שהייתה הצעה, כן? יש הצעת חוק. היום יש שני רבנים ראשיים לעם ישראל. מספיק אחד, לא צריך שניים. קודם כל, לא לדבר על זה שהשניים האלה יש להם ידיים מלאות עבודה. היה צריך לא שניים, אלא ארבעה. אבל את מה רוצים להוריד? אחד הרבנים הוא ראש בתי הדין. ראש מערכת בתי הדין הרבניים. רוצים להוריד את זה. הם ימצאו איזה דיין שיהיה גם ראש מערכת בתי הדין. למה זה לא כזה חשוב, לא כזה מרכזי, זה יכול להיכנס תחת משרד המשפטים, תחת משרד הדתות, תחת כל מיני דברים, סעיפים קטנים. על כן, לא, אנחנו לא מקבלים, שמעון בן שטח לא מקבל את זה, לא נברך כעומד מן החוץ, הוא בא רק למלא את הסעיף החסר בתוך ציורים הרבים של החיים. כי אם נברך כחלק מחיים הכלליים, שכולם צריכים להיות מונהגים רק על פי דרכה של תורה. אני לא מוכן לברך כך שאני אגיד ברוך שאכל ינאי וחבריו. כן? כמובן, אין ברכה כזאת, אבל זה מה שהוא רצה. הוא הסביר לו את מה שהוא לא מבין. הוא מסביר פה לינאי את המשמעות העקרונית של הדברים. ולכן נהנה גם הוא מהסעודה, במאי דשת אלהי כעסה. מה הוא עשה? הוא לקח את הכל שנענו לו לברכת המזון ושתה. עכשיו, בדרך כלל, שתיית כל זה לא מספיק כדי לברך ברכת המזון. הוא עשה פה בכל זאת הוראת שעה, זה הגמרא אומרת אחר כך, שהוא לא רצה למתוח את החבל יותר מדי עם ינאי. זה אומר, כאן לפחות השתתפתי בסעודה, בכוס יין מלאה, ואז הביאו לו עוד כוס, והוא זימן להם. להראות, אבל הוא רצה להראות להם את הכרח התערבות התורה עם החיים. למה התורה חייבת להיות מעורבת עם החיים? מה, אנחנו רוצים לקבוע את הכל? אנחנו לא רוצים לקבוע. אנחנו רוצים ליישר את החיים, לתקן את החיים, ליישרם כולם על פי דרך החיים האמיתיים. זאת המטרה של התורה. אנחנו לא משתלטים. אבל אנחנו צריכים להראות תורה אמיתית, תורת השם תמימה משיבת נפש. משפטי השם אמת צדקו יחדיו, כשיש לך את כל התורה עם כל החיים, אז זאת יהדות אמיתית. אז הבאתי לכם כאן דוגמה של אחת המחלוקות הראשונות, אחד המאבקים הראשונים, זה היה מאבק לא פשוט. כן? המלכות מצד אחד, מלך כל יכול, מלך אבסולוטי, שהורג את החכמים, ומגיע שמעון בן שטח חזרה בעזרת אחותו, ומתחיל לבנות, הוא היה צריך לבנות את כל הסנהדרין מחדש, היו עוד, כן, חכמים שברחו וזה, הוא אסף אותם, קיבץ את התלמידים מחדש, התחיל לבנות את הסנהדרין מחדש. זו תקופה מאוד מסובכת. ואחר כך היו סיבוכים נוספים. כל התקופה של בית שני המשיכו להיות בעיות שאנשים לא הבינו, לא תפסו את הנקודה, את המקום האמיתי של התורה בחיים, וממילא כשיש איזה דבר כזה, כן, המלך אומר, אוי, מה זה, מה אני אעשה עם החכמים האלה שהם לא ממושמעים? ופועצים משברים, ומשברים מאוד רציניים. והדבר הזה ימשיך לנו כל בית שני, וכמובן גם אחר כך בשנות הגלות, אנחנו בעזרת השם נמשיך ללמוד בסדרה הזאת, בשיעורים הבאים, אתם רואים שבצורה הזאת שאנחנו לומדים על המשברים, על המאבקים של התורה, אנחנו לומדים עקרונות של התייחסות לתורה בצורה מאוד מאוד יסודית. נמשיך בזה בעזרת השם בשיעורים הבאים. עד כאן להיום. תודה רבה.